קשת כל שידורי תורה. השיעור היום ביום שני, שיעור בפרשת השבוע. שיעור יינתן על ידי הרב אמנון בזק.
שלום וברכה. פרשת משפטים היא פרשה שעמוסה במצוות שונות, בקשרים שונים. ואנחנו יכולים דרך הפרשה הזאת לעמוד על אחת התופעות הרווחות בפרשה וגם בתורה בכלל, והיא הפערים שיש לעתים בין מה שמשתמע מפשוטי המקראות לבין מה שמוכר לנו מחז"ל במדרשי ההלכה. פרשת משפטים היא פרשה שעמוסה בדוגמאות מן הסוג הזה, ולכן הרשב"ם, שהוא כידוע אחד ממפרשי הפשט שפעמים רבות לאורך הפרשה מסביר ומפרש את הפסוקים על פי פשוטם, שלא על פי מדרשי ההלכה, שלא על פי הלכה שחז"ל הורו לנו, רשב"ם נדרש לתת כמה מילות הקדמה כדי להסביר את העניין הזה. והוא כותב בתחילת הפרשה שלנו: ידעו ויבינו יודעי שכל, כי לא באתי לפרש הלכות, אף על פי שהם עיקר, כמו שפרשתי בבראשית, כי מייתור המקראות נשמעין האגדות וההלכות, ומקצתן יימצאו בפירושי רבינו שלמה, אבי אמי זצ"ל, רש"י. ואני לפרש פשוטן של מקראות באתי, ואפרש הדינים וההלכות לפי דרך ארץ. ואף על פי כן, ההלכות עיקר, כמו שאמרו רבותינו, הלכה עוקרת משנה. כלומר, אומר הרשב"ם, אני לא באתי כאן לפרש את ההלכות, כלומר, כיצד לנהוג הלכה למעשה. זה, כמובן שזה העיקר, וכמובן שמבחינה מעשית צריך ללכת על פי מה שחז"ל לימדו. ומי שרוצה, אומר הרשב"ם, אז חלק מן ההלכות אפשר למצוא אותם בפירוש סבי רש"י. אבל אני באתי לפרש את פשוטן של מקראות, ושוב חוזר ומדגיש הרשב"ם, ואף על פי כן ההלכות עיקר. אני רוצה היום לעמוד על שתי נקודות בפסוק אחד בתחילת הפרשה, שבהם יש לנו פער בולט בין פשוטו של מקרא לבין מדרש ההלכה, ולנסות להסביר את ההבדל הזה, ולנסות לעמוד על השאלה מדוע חז"ל הוציאו כאן את הכתוב מפשוטו. ואני מתכוון לדין העבד הנרצע שמופיע לנו כאן בפסוקים. אם אמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בני, לא יצא חופשי. אז אומרת התורה בפרק א' פסוק ו', והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. אני אתחיל קודם כל עם הדין השני, המוכר יותר, ועבדו לעולם. כאשר ידועים לנו דברי חז"ל בגמרא במסכת קידושין, שלעולם הכוונה לעולמו של יובל, וגם עבד שנרצע עובד רק על שנת היובל. כידוע, על דרך הפשט, שכתוב עבדו לעולם, לעולם משמעו תמיד לנצח, בלי הגבלה של יובל או של משהו אחר. ואכן הרשב"ם לשיטתו שהוא מפרש על פי הפשט, גם כאן אומר הרשב"ם לעולם, לפי הפשט, כל ימי חייו, כמו שנאמר בשמואל, וישב שם עד עולם. אלא שכאן מתעוררת שאלה. כמובן שניתן לשאול, מדוע חז"ל שינו מפשוטו של מקרא? מדוע חז"ל לא פרשו כפי שמשתמע מן הפשט ועבדו לעולם? כאן באמת התשובה פשוטה מאוד. הסיבה שחז"ל אמרו שעבדו לעולם זה עד היובל, זה לא שחז"ל שינו מן הפשט, אלא מפני שהפשט שינה מן הפשט. כלומר, בעוד שכאן כתוב עבדו לעולם, הרי שבפרשת בהר, בויקרא כ"ה, שם כתוב, עד שנת היובל יעבוד עמך, ויצא מעמך הוא ובניו עמו, ושב אל משפחתו, ואל אחוזת אבותיו ישוב, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. אז נאמר במפורש בתורה, שעבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, והם אדם מישראל הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא. ולא ניתן למכור אדם ישראל יותר מאשר עד שנת היובל, ולכן בשנת היובל יצא מאימך הוא ובניו אמו ושב אל משפחתו ולחוזת אבותיו ישו. אז בעצם אנחנו צריכים לענות על קודם כל על הסתירה, איך מצד אחד בפרשה שלנו כתוב ועבדו לעולם, ומצד שני בויקרא כ"ה כתוב עד שנת היובל יעבוד אמך וכו'. כדי לענות על השאלה הזאת נתבונן קודם כל בפרשה שלישית בתורה שעוסקת בעבד עברי, והיא הפרשה בדברים בתתוו. גם שם נאמר כי מחר לך אחיך העברי או העברייה ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאמך. וכי תשלחנו חופשי מאמך, לא תשלחנו ריקם, הענק תעניק לו מצונך ומגורנך ומעקבך אשר בערכך אדוני אלוהיך תיתן לו, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים ויפתחה אדוני אלוהיך, על כן אנוכי מצווך את הדבר הזה היום. אז גם שם התורה מדברת על דין עבד שיוצא בשנה השביעית, וגם שם, כמו בפרשה שלנו, אומרת התורה, והיה כי אומר אליך לא יצא מאמך, כי אהבך ואת ביתך כי טוב לא אמך, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם. שוב חוזרת התורה על מה שאומרת אצלנו בפרשה, שעבד שנרצה עובד עד עולם, ולא עד שנת היובל. כיצד ניתן אם כן להסביר את הסתירה בין הפרשה שלנו ודברים תתוו מצד אחד שעבד שנרצה עובד לעולם, לבין הפרשה בויקרא כ"ה, פרשת בהר, שעבד שנרצה, אפילו עבד שנרצה, כל העבדים בעולם הם רק עד שנת היובל. נתחיל קודם ביחס שבין דברים תתוו לבין ויקרא כ"ה. כאן למעשה אנחנו נלך בדרכו של הרב מרדכי ברויר, שעוסק בנושא הזה בהקדמתו לספרו פרקי מועדות. והרב ברויר זצ"ל באמת עומד על כך ששתי הפרשות בויקרא ובדברים מבטאות שתי בחינות שונות של יחסי האדון והעבד ומעמדו של העבד. ויקרא כ"ה אין בכלל אזכור של השילוח בשנה השביעית. ויקרא כ"ה מופיע רק דין אחד, כשכיר כתושב יהיה עמך, עד שנת היובל יעבוד עמך ויצא מעמך. בויקרא כ"ה כל ההתבוננות על יחסי האדון והעבד היא מנקודת מבט של דיני בן אדם למקום. פרשת בהר כולה, כידוע, עוסקת ברעיון אחד של בעלות הקדוש ברוך הוא על העולם כולו. הפרשה מדברת על כך שהקדוש ברוך הוא בעלים על הארץ, כי לי הארץ, ולכן דיני שמיטה ודיני יובל. והקדוש ברוך הוא גם בעלים על בני ישראל, כי עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. כלומר, כל אדם מישראל הוא קודם כל ובראש ובראשונה עבדה דקוד שבריחו, עבדו של הקדוש ברוך הוא, ולכן אין בכלל אפשרות למכור אותו בשום צורה, מלכתחילה הוא לא יכול להימכר לעולם. עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. מלכתחילה אדם מישראל נמכר לכל היותר עד היובל, וביובל הוא יוצא, כיוון שהאדם איננו ברשות עצמו למכור את עצמו לכמה שהוא רוצה, אלא מלכתחילה הוא עבדו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא התיר את מכירתו לעבד רק עד שנת היובל. ולכן כל נקודת המבט של ויקרא כ"ה נקודת מבט דתית בין אדם למקום, ומהבחינה הזאת החובה האחת והיחידה היא לזכור שהאדון, שהעבד יוצא באופן אוטומטי בשנת היובל, עד שנת היובל יעבוד עמך, ויצא מעמך הוא ובניו אמו ושב למשפחתו ולחוזת אבותיו ישו. כלומר, הוא יוצא, תרצה או לא תרצה, הוא יוצא בשנת היובל, כי אז פוקרת המכירה שלו מלכתחילה. לא כך בדברים תתוו. בדברים תתוו נקודת המבט היא לא דתית בין אדם למקום. בפרשת דברים, בפרשה בדברים תתוו, העבד, החובות כלפי העבד מתוארות בצורה אחרת לחלוטין. בפרשה שם ההתייחסות לעבד, לחובת השחרור שלו, היא לא חובה דתית, אלא חובה מוסרית, בין אדם לחברו. כי ימכר לך אחיך העברי או העברייה, ועבדך שש שנים, ובשנה השביעית תשלחנו חופשי מאמך. וכי תשלחנו חופשי מאימך, לא תשלחנו ריקם. הענק תעניק לו מצונך ומזרנך ומעקבך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, וכולי, על כן הולכים מצווך את הדבר הזה היום. כלומר, כאן מדובר בחובה מעשית על האדם לשלח. שוב ושוב חוזרת המילה, תשלחנו חופשי מאימך, וכי תשלחנו חופשי מאימך, לא תשלחנו ריקם, ולא יקשה בעיניך כי בשלחך אותו. כלומר, אחרי שמגיעה השנה השביעית, ישנה חובה מוסרית על האדם לשלח את העבד. והחובה הזאת נובעת מן הסיבה הפשוטה של זכרת כי עבד היית בארץ מצרים. אתה היית עבד בארץ מצרים, אתה יודע מה זה להיות עבד, ולכן מוטלת עליך החובה מוסרית לשלח את העבד. אם לא תשלח אותו, הוא לא יצא באופן אוטומטי, כי הוא מכור לך, אבל אתה מחובתך לשלח אותו, ונזכור שעבד היית בארץ מצרים. וכיוון שאתה זה שמשלח, אז לא ייתכן שאתה תשלח אותו ריקם. גם כשיצאת ממצרים, לא יצאת משם ריקם, אלא המצרים נתנו לך כלי כסף וכלי זהב, וכנ"ל גם כשאתה משחרר עבד, חובה עליך לדאוג שהוא יוכל לעשות את הצעדים הראשונים, כדי שלא יחזור חזרה חלילה להיות עבד. ועל כן, החובה המוסרית הזאת של האדון לשלח את העבד, היא זאת שבא לידי ביטוי בפרשה הזאת, ועל כן התורה מדברת על השחרור בשנה השביעית ועל ההנקה דווקא כאן, דברים שהיא לא מזכירה בכלל בפרשת בהר. אבל מוסיפה כאן התורה, והיה כי אומר אליך לא אצא מאימך כי אהבך ואת ביתך כי טוב לא אימך. אם באמת העבד רוצה להמשיך ולעבוד אצלך, אז לקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת, והיה לך עבד עולם. אם באמת אתה מבחינה מוסרית מילית את חובתך ונתת לעבד את האפשרות להשתחרר, אז אם הוא מוותר על הזכות הזאת להשתחרר, ממילא אתה יכול להמשיך ושהוא יהיה לך עבד עולם, כי את החובות המוסריות שלו, שלך כלפיו, סיימת ברגע שאמרת שהוא יכול ללכת. ברגע שנתת לו את האפשרות בשנה השביעית ללכת, והוא לא רצה, אז מבחינתך, בנקודת המבט הזאת של הפרשה בדברים, נקודת מבט בין אדם לחברו, אתה באמת והיה לך עבד עולם. ולכן, שתי הפרשות האלה בעצם הן שונות זו מזו, ובמידה מסוימת אפילו סותרות זו את זו, כאשר מסתכלים על כל פרשה בנפרד. כאשר מסתכלים מצד אחד על המצוות, על מצוות העבד כמצווה שבן אדם למקום, שבו הוא יכול להימחיר מלכתחילה עד היובל, ומצד שני, שהוא מסתכלים מקורת מבט של בן אדם לחברו, שפה יש חיוב לשלח אותו בשנה השביעית, אבל אם הוא מוותר על כך, אתה יכול להמשיך ושהוא יהיה לעבד עולם לך. אבל בפועל, מה שבעצם עושה התורה שבעל פה, היא מחברת לנו את שתי הפרשות הללו, שאלו ואלו דברי אלוקים חיים כפשוטו, וקיימת במערכת הזאת שבין אדון לעבד קיימות, הן חובות שבין אדם לחברו והן חובות שבין אדם למקום. ולכן צודק הדבר שמקולת מבט מוסרית לאחר השנה השביעית, אם האדון אומר לעבד אתה יכול ללכת הזה והוא רוצה להישאר, אז והיה לך עבד עולם. אבל אז בדיוק כשמגיע היובל, מגיע הפן של הבחינה של ויקרא קפה, של עבדיים אשר רוצה להיות מארץ מצרים, לא ימחו מכרת עבד, ולכן בעצם שני הדברים נכונים, והוא יהיה לך עבד עולם מבחינה מוסרית, אבל מבחינה דתית הוא ישתחרר ביובל. ולכן, כשבאים חז"ל ואומרים בפרשה בדברים תתוו, והיה לך עבד עולם עד היובל, חז"ל לא מתכוונים לפרש את הפסוק כפשוטו. הפסוק כפשוטו, והיה לך עבד עולם, אכן משמעו עבד לעולם. אבל חז"ל מפרשים את הפסוק על סמך האיחוד הקיים כבר לאחר שאנחנו יודעים שגם זה וגם זה קיים, גם ויקרא קפה וגם דברים תתוו, ואז שאנחנו שואלים מה המשמעות המעשית של והיה לך עבד עולם, אז המשמעות המעשית היא והיה לך עבד עולם, אין עולם אלא עולמו של יובל. זאת לא הפרשנות של דברים תתוו, אבל זה הפרשנות המעשית של דברים תתוו, כשאנחנו מביאים בחשבון גם את ויקרא קפה. בדרך הזאת, הרב בויאר מבאר פרשות רבות בתורה, כידוע, ובכולן המגמה היא לראות באמת שתי בחינות שונות בפסוקים, והתורה שבעל פה כבר באה לאחד את הבחינות ולתת להם משמעות מעשית, לאחר שקודם כל, כל בחינה עומדת בנפרד. עכשיו נחזור לפרשה שלנו. עד עכשיו ראינו בויקרא כ"ה את החובה שבן אדם למקום, ובדברים תתוו, ובן אדם למקום היציאה היא רק ביובל, ובדברים תתוו את החובה המוסרית שהיא מתבטאת בשנה השביעית, שאתה משלח אותו, וכיוון שאתה משלח אותו אתה צריך גם להעניק לו, והוא יכול גם לוותר על הזכות הזאת. בפרשה שלנו יש דמיון יותר לפרשה בדברים, כי שוב מוזכר ששנים יעבוד ובשביעית יצא לחופשי חינם, ושוב נזכר שאם אמור יאמר העבד, אז רצה אדוניו את אוזנו במרצה ועבדו לעולם, לא כמו בויקרא כ"ה. אבל בכל אופן יש הבדל בין הפרשה בשמות כ"א אצלנו בפרשה לבין פרשה בדברים תתוו. כי בפרשה בדברים תתוו כתוב, ועבדך שש שנים ובשנה השביעית תשלחנו חופשי בימך, וכיוון שאתה משלח אותו אתה גם חייב להעניק לו. אצלנו בפרשה לא נאמר תשלחנו, אלא כתוב בשנה השביעית יצא לחופשי חינם, וזה דווקא מזכיר את מה שנאמר בויקרא כ"ה, ויצא מאמך הוא ובניו אמו. ממילא כיוון שאצלנו לא כתוב על תשלחנו, אלא יצא, ברור למה לא כתוב שיש מצווה להעניק, שהיא אחריות מוסרית רק כשאתה משלח, אבל אם הוא יוצא באופן אוטומטי, אין עליך חובה מוסרית לתת הענקה. אבל נשאלת השאלה אם כן, למה לפי הפרשה שלנו עבד יוצא לחופשי בשנה השביעית? דומה שהתשובה היא פשוטה. הפרשה שלנו בנויה במסגרת כל הפסוקים לאחר עשרת הדיברות. והרושם הכללי, ורבים עמדו על כך ולא נאריך בזה עכשיו, הרושם הכללי הוא שכל הפרשה בנויה על פי סדר של עשרת הדיברות. מיד לאחר עשרת הדיברות מתחילות שורות של מצוות שכולם קשורות לפי סדר פחות או יותר של עשרת הדיברות, וממילא ברור שפרשת העבד העברי שש שנים יעבוד ובשנה השביעית יוצא לחופשי חינם מזכיר לנו מאוד את ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת להשם אלוקיך. השחרור של העבד בשנה השביעית דומה לכך שאדם שובט ממלאכתו ביום השביעי, וכפי שנאמר בעשרת הדיברות בפרשה הקודמת, כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ ותיים את כל אשר בם, ואנח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. כלומר, אנחנו מדברים לא על זכר ליציאת מצרים, כמו בדברים תתוו, על החובה המוסרית, אלא על זכר למעשה בראשית, ועל הכרה בכך שאדם עובד במשך שש שנים, וכנ"ל גם העבד עובד בשש שנים, ובשביעית הוא יצא לחופשי חינם. אבל כאן באמת ההבדל גם בין שמות לבין ויקרא. כיוון שאומנם הוא יוצא לחופשי חינם, אבל זאת חובתו של האדון. העבד מצידו אין לו חובה לצאת. אם אמור יאמר העבד אהבתי את אדוני את אשתי ומאי לא יצא לחופשי, אז שוב, כיוון שהאדון מילא את החובה לאפשר לו לצאת בשנה השביעית והוא לא רצה אותה, אז כאן כמו הפרשה בדברים תתוו, אכן קיימת האפשרות של ורצה אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. ושוב חוזר הרעיון שנקודת המבט של פרשתנו, בדיוק כמו של הפרשה בדברים תתוו, היא שלעבוד לעולם זאת אופציה ריאלית מנקודת מבטו של האדון. הוא אכן יכול לעבוד, לאפשר לו לעבוד לעולם. מבחינתו של האדון קיימת מצווה בשנה השביעית, כמו בשבת, להפסיק את המלאכה. אבל השנה השביעית היא לא שנה שאסורה במלאכה כמו שבת, ולכן האופציה לתת לעבד להמשיך ולעבוד קיימת גם כאן. נמצאנו למדים שאכן על פי הפשט ועבדו לעולם זה ועבדו לעולם. ושוב, כמו שאמרנו מקודם, כשמגיעים לויקרא כ"ה, אז רואים שיש סיבה למה הוא אכן יוצא ביובל, כי מנקודת המבט של בן אדם למקום הוא צריך לצאת ביובל. מנקודת המבט של הליאש, הוודאי אמא שרוצית אותה מארץ מצרים, לא ימחרו ממכרת עבד. אז גם בשמות כ"א זה בן אדם למקום, אבל זה לא אותו בן אדם למקום כמו ויקרא כ"ה. בשמות כ"א זה בן אדם למקום מצד חובת האדם לאפשר מנוחה לשנה השביעית לעבדיו. אבל אם הם רוצים, הם יכולים להמשיך. נקודת המבט של בן אדם למקום שויקרא כ"ה זה מצד בעלות הקדוש ברוך הוא על כל הארץ ועל כל בני ישראל, ולכן מנקודת המבט הזאת העבדות חייבת להיפסק ביובל, עבדיים אשר רוצים את אותה מארץ מצרים לא ימחרו מכרת עבד. אז עד כאן נקודה ראשונה בהסבר ביטוי אחד בפסוק שיש בו פער בין פשוטו של מקרא לבין מדרש ההלכה. מכאן אני רוצה לעבור לביטוי אחר בפרשה ולהסביר הפעם בכיוון אחר לגמרי את הפער שבין הפשט לבין הדרש. כמה מילים לפני הוועבדו לעולם כתוב והגישו אדוניו אל האלוהים והגישו אל הדלת או אל המזוזה ורצה אדוניו את אוזנו במרצע. פשטות הפסוק היא שניתן לרצוע את אוזנו של העבד אל הדלת או אל המזוזה, ואין הבדל בין הדלת ובין המזוזה. אבל חז"ל לימדו אותנו אחרת. במחילתא דרבי ישמעאל כתוב כך, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, מקיש דלת למזוזה, מה מזוזה מעומד, אף דלת מעומד. לומדים מפה בכלל דין אחר לגמרי. אי אפשר לרצוע את האוזן במזוזה, אלא רק לומדים מפה שכמו שמזוזה מעומד, גם הרציעה בדלת צריכה להיות במעומד. אתה אומר לכך בה, או ירצענו במזוזה, והדין נותן מה הדלת שאינו כשר למצווה, כשר לרציעה, מזוזה שיקשרה למצווה, אינו דין שתיקשר לרציעה. תלמוד לומר, ונתת באוזנו ובדלת. בדלת אתה נותן, אבל אי אתה נותן במזוזה. אי אפשר לרצוע את האוזן של העבד בדלת, במזוזה. אפשר רק בדלת. בדלת אתה נותן, אבל אי אתה נותן במזוזה. וכאן נשאלת שאלה. פה הרי אין סתירה הכרחית בין הפסוק אצלנו לבין הפסוקים בדברים. בדברים כתוב, ולקחת את המרצע ונתת באוזנו ובדלת. זה נכון שלא נאמר פה במזוזה, אבל גם לא נאמר משהו אחר. אצלנו כתוב, והגישו אל הדלת או אל המזוזה. מדוע חז"ל באו ואמרו, לא, אי אפשר לרצוע את אוזנו של העבד ליד המזוזה, זה חייב להיות דווקא בדלת. דומני שכאן ההסבר הוא אחר לגמרי. והדברים מתקשרים לשאלת המזוזה בדברים שראינו בפרשות הקודמות בשמות פרק י' ג'. שם לראשונה נזכר הדין היסוד של המזוזה, והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, שם נאמר בשמות פרק י' ג', ובפסוקים אחרים, וקשרתם לאות על ידיך ולטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך. הרשב"ם, כבר הזכרנו מקודם, שמפרש פעמים רבות על דרך הפשט. כשהוא מגיע לפסוק והיה לך לאות על ידך בשמות י' ג' פסוק ת', הוא כותב כך, לאות על ידך, לפי עומק פשוטו, יהיה לך לזיכרון תמיד כאילו כתוב על ידיך, כעין סימני כחותם על ליבך. וכך הרשב"ם מפרש שבעצם המילים לאות על ידיך ולטפות בין עיניך צריך להבין אותם יותר כמטאפורה, ולא כביטוי מעשי למה שאנחנו קוראים תפילין ומזוזות. לפי עומק הפשט, אומר הרשב"ם, בעצם הכוונה על דרך הפשט שבלאות על דרך, זה כמו סימני כחותם על ליבך, שאדם צריך תמיד להיות קשור וכרוך וליבו תמיד הוגה בדברי תורה. אבן עזרא בכמה מקומות תקף את הרשב"ם על גישתו בפערים שבין פשוטו של מקרא למדרש ההלכה, וגם בהקשר הזה הוא כתב בצורה חריפה, יש חולקים על אבותינו הקדושים, שאמר כי לאות ולזיכרון, על דרך כי לוויית חנם לראשיך וענקים לגרגרותיך. גם וקשרתם לאות על ידיך וגם וכתבתם על מזול ביתך, כמו כותבי מלוח ליבך. ועל זה אומר האבן עזרא, ואין זה דרך נכונה, והוא מוסיף שאין כתוב בתורה שהוא דרך משל חלילה, ולא נוציאנו מיד פשוטו וכו'. מה באמת חשב הרשב"ם? הרי ברור לחלוטין שהרשב"ם הניח תפילין, אולי יש מקום לדון אם הוא הניח תפילין של רש"י סבו או של רבנו תם אחיו, אבל בכל מקרה הרשב"ם בוודאי ובוודאי כפי שהוא מדגיש לא בא לומר שאין מה, שאין על דרך הפשט, שאין מקום להניח תפילין. הרשב"ם חשב שפשוטו של מקרא מדבר על והיה לך לאות על ידיך ולטטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, זה ביטוי מטאפורי בשלב מסוים באו חז"ל והפכו את המטאפורה או חיזקו את המטאפורה על ידי שביססו אותה על יסוד מוסד של מזוזות ותפילין. זה אולי ההבדל בין עומק פשוטו של מקרא, כמו שהוא מתבטא כאן, לבין מדרש ההלכה. אם באמת זה נכון, אז אני חושב שניתן להבין גם את ההתנגדות של חז"ל לפרש את הפסוק של ויגשה אל הדלת או אל המזוזה כפשוטו. יכול להיות שעל פי פשוטו של מקרא, ויגשה אל הדלת או אל המזוזה הוא אכן אל הדלת או אל המזוזה, כיוון שבמזוזה לא הייתה שום קדושה. אבל לאחר שכבר נקבע שהוקשרתם לאות על ידיך ולטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, זה לא רק מטאפורה, אלא גם ביטוי מעשי, ואכן צריך לקחת תפילין ולשים אותם על הראש ועל היד, ולקחת מזוזות ולשים אותם על מזוזות ביתך, ממילא המזוזה הפכה למקום קדוש, וכיוון שהיא הפכה למקום קדוש, שוב לא ניתן לבוא ולרצוע את אוזנו של העבד במקום הקדוש הזה שבו נמצאת המזוזה ובו שם השם מופיע ופרשיות שמה ויסודות האמונה בעם ישראל נמצאים שם. ולכן חז"ל באו והוציאו את הכתוב מפשוטו ואמרו אי אפשר לרצוע אל המזוזה אלא רק על הדלת. אני רוצה כאן בהקשר הזה לקרוא דברים יפים וחשובים שכותב רבנו הגר"א בפירושו אדרת אליהו לפרשת משפטים, שבו הוא עומד על הנקודה הזאת של המזוזה, והוא אומר יסוד מוסד וחשוב בעולמנו הרוחני. אומר הגר"א כך, אוהל המזוזה פשטה דקרא גם המזוזה כשרה, אבל הלכה עוקרת את המקרא. וכן ברובה של פרשה זו, וכן בכמה פרשיות שבתורה. זה אומר, הגר"א באמת על פי הפשט אפשר לרצוע גם במזוזה. אבל הלכה עוקרת את המקרא. סתם הגר"א ולא פרש למה, אבל הוא רק אומר, זה עובדה שההלכה גוברת על מה שכתוב בפסוק. וכן ברובה של פרשה זו, וכן בכמה פרשיות שבתורה, והן מגדולת תורתנו שבעל פה, שהיא הלכה למשה מסיני, והיא מתהפכת כחומר חותם. זה גדולתה של התורה שבעל פה, שיש בה יכולת להפוך את התורה שבכתב ועל פניה. הוא מביא לזה כאן דוגמה, היא מתהפכת כחומר חותם. כן, כשאדם מחזיק ביד שלו חותמת, הוא מסתכל על החותמת, הוא מרים את החותמת, מסתכל עליה, הוא רואה כמובן הפוך. כדי שהחותמת ניתן יהיה לקרוא אותה, צריך קודם כל להטביע את החותמת על הנייר, ומתוך זה לקרוא את מה שכתוב. כך מדמה הגר"א את היחס שבין התורה שבעל פה, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבעל פה היא כעין החותמת ההפוכה. ולכן אומר הגר"א שעל כן צריך שידע פשוטו של תורה, שידע החותם. צריך ללמוד את שני הדברים, גם את הפשט וגם את הדרש, על מנת לשלב בין שני הדברים ולהבין מה הפשט רוצה לומר, מה ההלכה אומרת, ואנחנו כאן מוסיפים גם להבין, אולי חשוב מכל, מדוע ההלכה אומרת משהו אחר ממה שאומר הפשט. אז עסקנו כאן היום בשתי נקודות קטנות, מתוך פסוק אחד בפרשה. אפשר היה להביא שפע רחב של דוגמאות ומקרים כאלה בפרשה שלנו, שבהם יש פערים בין פשוטו של מקרא לבין מדרש ההלכה. השורה התחתונה של כל מה שאמרנו היא שהפער הזה בין הפשט לדרש בשני המקומות איננו כמובן בא לבטא פסיקה אחרת. אנחנו כמובן בענייני הלכה, כמו שאומר הרשב"ם, ההלכות הם עיקר. אבל יחד עם זאת ראינו את החשיבות בלימוד הפשט. יש בהחלט ערך רב בהבנת הפשט הן של ועבדו לעולם כמייצג את המשמעות השונה של יחסי אדון ועבד בפרשה שלנו, בפרשת ראה בדברים תדבב לעומת ויקרא קפי, הן כמבאר שינוי שחל במעמדה של המזוזה בעקבות השינוי שחל בהבנת הפסוק בין המשמעות הפשטית שלו לפי הרשב"ם כמטאפורה לבין המשמעות המעשית שלו, שחז"ל לקחו את המטאפורה וכדי לחזק אותה הפכו אותה להיות עניין מעשי, כדי שליבו של האדם יהיה תמיד מוקף בידיעת השם. כל טוב ושבת שלום.